עליכם, חילה. כתוב בירושלמי, הירושלמי מספר במסכת ברכות בפרק חמישי, הירושלמי אומר, מעשה היה בריש לקיש, שריש לקיש היה שבת קודש, ופתאום ראה את עצמו מחוץ לתחום. יצא מחוץ לתחום 2,000 אמה. אז אמרו לו, כבוד הרב, איך יצאת מחוץ לתחום? הרי שבת קודש. אמר להם, לא שמתי לב, הייתי טרוד באמצע הלימוד. קראו עליו זה מקרא, בהוותה תשגה תמיד. אז אני גם היום היה לי בהוותה תשגה תמיד. אמנם לא יצאתי מחוץ לתחום, אבל היה לי גם עניין של בהוותה תשגה תמיד, לכן אני הגעתי עכשיו, ומחילה מכבודכם, מכבוד המקום. רבותה, היום אני רוצה ללמוד איתכם את הגמרא במסכת שבת, בדף למד א'. מהם השאלות שישאלו אותנו אחרי המאה והעשרים? זה השאלות שאני רוצה ללמוד היום. הגמרא מביאה, יש לנו בשתי מקומות. במקום אחד זה נמצא בגמרא במסכת שבת בדף למד א', המקום השני זה נמצא בברייתא במסכת חיבוט הקבר בפרק רביעי. אז אני רוצה לעמוד על זה. בגמרא במסכת שבת דף למד א', על הפסוק, והיה אמונת עיתך חוסן ישועות חוכמת ודעת, ריש לקיש אומר, בשעה שמכניסים אדם לדין, שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריה ורבייה, פלפלת בחוכמה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר. זה ששת הדברים שכתוב בגמרא במסכת שבת בדף למד א'. בברייתא במסכת חיבוט הקבר הביא את זה ראשית חוכמה בשער היראה בפרק י' ב', מובא 4 שאלות ששואלים את האדם, אבל מתוכם זה שאלה כבר שנזכרה פה. עסקת בתורה, זה כבר שאלה שהיא נכללת במה שעכשיו למדנו, או בעניין של קבעת עיתים לתורה, או בשאלה של פלפלת בחוכמה והבנת דבר מתוך דבר, כבר שם נכלל השאלה הזו. אז כמה שאלות נשאר עוד בברייתא? עוד 3 שאלות. מהם 3 השאלות ששואלים את האדם? אומרת הברייתא, שואלים את האדם האם עסקת בגמילות חסדים. אז ביחד זה שאלה שביעית. שאלה שמינית, המלכת את קונך עליך שחרית וערבית. כלומר, האם קראת קריאת שמע בבוקר ובערב וכיוונת כשאמרת השם אלוקנו השם אחד, כיוונת במילה אחד שהקדוש ברוך הוא מושל ומולך? ושאלה תשיעית, שבעצם היא שאלה רביעית בברייתא במסכת חיבוט הקבר, זה האם המלכת את חברך בנחת רוח. מה הפירוש?
המלכת?
כן.
אנחנו
רוצים לדוב, אז מה הפירוש המלכת את חברך בנחת רוח? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תראה שאתה שואל שאלה בשיעור, תמיד תשאל שאלות יפות, נכון? למה? אתה כישרוני. אבל יש אנשים שישאלו שאלה, לא תמיד השאלות שלהם שאלות יפות. אני יכול לבוא ולהגיד להם, אדוני, מה אתה מבלבל את המוח? ובמקום זה אני יכול להגיד להם, וואה, איזה שאלה יפה שאלת. זה נקרא, המלכת את חברך בנחת רוח. אם כך, אז איך יכול להיות שהרבה פעמים בתלמוד חברים, חכמים אמרו על חבריהם כל מיני לשונות וביטויים קשים, כמו בגמרא ביבמות, הגמרא מביאה שם בפרק ראשון, אין לו מוח בקודקודו. מה אין לו מוח בקודקודו? ככה מדברים? אז חבות יאיר כבר נשאל בזה, בחפץ חיים הביא את זה, והרבה תירוצים נאמרו שרב לתלמיד יש לו גישה אחרת לפעמים שהוא יכול גם כן לבוא ולהדריך אותו בלימוד. וגם זה לא בדרך קבע הוא אמר לו אין לו מוח בקודקודו. היה אחד, הוא פרסמו הכתוב, אמר לו אין לו מוח בקודקודו. אבל ודאי שלא כל יום וכל פעם התבטא בצורה הזו. מסופר על הרב שח, שכשהיה נותן שיעור בישיבה, כולם שואלים, חוזרים, אחרי השיעור מה יש לך? סדר, יש סדר חזרה. עכשיו הסדר הוא 2-3 שעות. באותם הזמנים הרב היה עומד. כל הסדר היה עומד. ומדי פעם, בין אחד לאחד, לפעמים שלא היה שאלה, אז הוא היה יושב, וגם זה היה נדיר מאוד. שמו לב לזה התלמידים, שכל פעם שהם שואלים שאלות, בחורים בני 17, 18, שמו לב שכל פעם שיש להם שאלה, תמיד הרב עומד ומדבר איתם בלימוד בעמידה. אז אחד התלמידים שאל, איך הגמרא אומרת בברכות, בדף ס"ב מגילה כ"ח, תורה היא, וללמוד אני צריך. אם הרב מתנהג בצורה מסוימת ויש לך שאלה עליו, תשאל אותו, כבוד הרב, למה ככה אתה מתנהג? הוא יכול לתת לך תשובה, הוא יכול גם לא לתת לך תשובה, זו בחירה שלו כבר. אבל אתה מצד השאלה של עצמך, אתה יכול לשאול, למה לא? ולא הביישן למד. שאל את הרב שך, כבוד הרב, למה תמיד שאנחנו באים לשאול שאלות, הרב עומד? אמר להם הרב שך, זכר צדיק לברכה, אמר להם, תראו, כתוב אחד השאלות ששואלים את האדם, זה המלכת את חברך בנחת רוח. אומר, זה נקרא המלכת את חברך. בזה שאתם שואלים שאלה, ולא אני יושב כמו אפנדי, אלא אני עומד ואני שומע את השאלה, זה נקרא המלכת את חברך בנחת רוח. הסבא מכלם, עליו השלום, היה אומר, שלמה הקדוש ברוך הוא אמר, למה שואלים את האדם, המלכת את חברך? רבותיי, אם אנחנו נעמיק בזה, אנחנו נראה כמה אנחנו יכולים להשתנות בבין אדם לחברו, מה זה נקרא המלכת את חברך? אומר הסבא מכלם, כאשר האדם מתרגל לקיים איזה דבר מסוים, אחרי תקופה, ההרגל הזה, מה נעשה? טבע שני בגוף האדם. זה כבר נהפך להיות חלק מאיתנו. אומר הסבא מכלם, הוא חבר במאיר, רפואה שלמה. אומר רבי, אומר לך הסבא מכלם, הרי כל התכלית שלנו להיות עבדי השם, להיות מוכנעים ומקבלים את מלכותו יתברך עלינו. אומר, כאשר אנחנו ממליכים את החבר, אנחנו קונים בעצמנו את מידת ההכנעה לשני ולהמליך את השני עלינו. אומר, על ידי זה נודע איך להמליך את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, התכלית שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, המלכת את חברך בנחת רוח, זה בשביל שיהיה לנו טבע שני, כמו שהחינוך כותב במצווה למד ג', שלמה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו במצוות כיבוד אב ואם? למה? שעל ידי שאנחנו נכבד את אבא ואת אמא, נדע להכיר טובה בעצם למי שאמר ויהי העולם, שלא רק ברא אותנו ויצר אותנו, אלא גם כן ברא את כל העולם ומטיב איתנו, וכל שנייה מטיב איתנו. לכן אמר, המלכת את חברך עליך. גם הגאון מווילנה היה בדרכו לארץ ישראל. תמיד, כל הקדושים, כל הטהורים, כל הצדיקים, אתה קורא בספרות, כולם רצו לחונן את העפרה של ארץ ישראל. בין אם זה לשבת בקבע, בין אם זה לבוא לזיארה, לביקור. הגאון מווילנה כבר היה חפץ לעזוב את הכל, הודיע לקהילה שלו, הודיע לאשתו, לבניו, לאמא שלו גם, לכולם. עשה כבר את כל השיקולים, הלא יש מצוות יישוב ארץ ישראל. תוספות דנו בזה בסוף מסכת כתובות, בדף קופיות עמוד ב', מחלוקת הרמב"ן ותוספות, רבנו חיים, בעלי התוספות, האם יש מצוות יישוב ארץ ישראל בזמן הזה של הגלות או לא? הגר"א תפס שיש מצווה לדעת חלק מרבותינו הראשונים. ממילא אני רוצה לעלות לארץ ישראל, לקיים מצוות, מדאורייתא של מצוות יישוב הארץ. באותם הימים, לפני קרוב ל-300 שנה, בזמן הגר"א, זה היה מאוד קשה לעלות לארץ ישראל. ואף על פי כן, היה מוכן למסור את נפשו לעלות לארץ ישראל. הרס את החפצים שלו, הרס את ספריו, מטלטליו המועטים. אסף את המטלטלים שלו ואמר, נלך לעלות לארץ ישראל. והנה בדרך, אחרי איזה זמן, שהוא היה כבר בדרך, הוא שלח איגרת לאשתו. אמר, רגע, נכון אני אמרתי לדברים בעל פה, אבל יש כמה דברים שאני רוצה שהיא תשים לב לדברים האלה. זה נקרא היום איגרת הגר"א, איגרת המוסר. הקדמונים כתבו לנו איגרת, כמו הרמב"ן כתב לנו איגרת, כתבו לנו מוסר. כתוב על המרגלים שלא לקחו מוסר. רש"י אומר, רשעים היו, למה לא לקחו מוסר? צריכים לקחת מוסר. אומר שם הגר"א, כותב באיגרת שלו, כותב להם, ותדברו, הוא מזהיר אותם בכמה דברים. הוא כותב לאשתו, תהי זהירה בכבוד אמא, בכבוד האמא שלי, תהי זהירה בילדים, מדריך אותה בחינוך הילדים. ואז הוא כותב להם שם, תזכרו את השאלה ששואלים את האדם אחרי המאה ועשרים. איזה שאלה הוא כתב? מתוך כל התשע השאלות, איזה שאלה הוא כתב? בשעה שמכניסים האדם לדין, שואלים אותו, האם המלכת את חברך בנחת רוח? כותב שם הגאון מווילנה באיגרת שלו, תראה מפה, שרוב התורה לשמח את האדם. איך אנחנו יכולים לגרום טוב לשני? כל כך יש לנו את זה במקרים יום-יום. ביום יום יש לנו את הדבר הזה. המלכת את חברך, אנחנו הבאנו דוגמה לגבי שאלה שמישהו שואל אותך בשיעור. מה לגבי כשאתה לומד חברותא עם איזה מישהו? לומדים חברותה. אתה עם הילד, אתה עם השכן, אתם לומדים. ופעמים שהחברותה גם כן אומר סברות עקומות. אתה יכול להגיד לו, תפסיק לבלבל את המוח שלך. במקום זה אתה יכול להגיד לו, תראה, אני שומע מה שאתה אומר. יש לך דרך יפה בלימוד, אתה חושב יפה, אבל אולי אפשר להגיד כך וכך, ונראה שזה הפירוש. מה אתה אומר על זה? ככה, בצורה הזו, בלי לפגוע בשני. עכשיו, לא רק כלל תפגע בו, אלא המלכת את חברך ונחת רוח. אדם אומר, טוב, אני אמליך את החבר שלי, אני אעשה אותו מלך. לא, לא מספיק, אלא בנחת רוח. הסבירו המפרשים, מה זה העניין של המלכת את חברך? אלא בכל אחד ואחד מאיתנו יש איזה משהו מיוחד שאין בשני, שבדבר הזה הוא משהו מיוחד שאין בי. בי, בך יש משהו שאני צריך ללמוד, ובך יש משהו שאני צריך ללמוד. בכל אחד יש לו איזה משהו מיוחד שאין בשני. אומר, לכן אמרו, המלכת את חברך בנחת רוח. האם לקחת אותו עליך כמלך באותו הדבר שהוא מלך עליך? לכן אמרו, המלכת את חברך בנחת רוח. זה אחד השאלות ששואלים את האדם, שחשוב שאדם יזכור אותם כל יום, שיהיה לנו מול העיניים, מה זה נקרא המלכת את חברך בנחת רוח. הרבה פעמים אתה יכול לשאול תלמידי חכמים גדולים, ואני רואה כמה שהתלמיד חכם יותר גדול, ככה אתה רואה את מידת הענבה שלו. זה טבע שני אצלו. היה שבוע שעבר, אני לא הייתי, אבל סיפר לי חבר שהיה שם בחדר, הגאון רבי יעקב עדס שליטה מפה שיחיה. אז הוא ביקש בטלפון מאיזה תלמיד חכם בטבריה, אמר לו, אני צריך את הרב דוב קוק לאיזה עניין גדול, עניין מסוים. הם יש להם ידידות שנים שנים. אז אמר, תראה כבוד הרב, משמיים אני בדיוק עכשיו נמצא ממש על יד הרב דוב קוק, בכבוד אני אתן לך. אמר לו הרב עדס פה בטלפון רוצה את הרב. אמר לו, בשמחה. בקיצור, כשהוא דיבר איתו, הם דיברו הרבה זמן בדברי תורה. אחרי שדיברו הרבה זמן בדברי תורה, הוא רצה, הרב עדס ביקש מהרב קוק איזה טובה מסוימת, איזה עניין. אז כשהוא אמר לו את הטובה, הוא ניסה, איך אומרים, להגיד לו בצורה יפה, שלא ייראה כאילו אני מחייב. הוא דיבר אליו מאוד בכבוד. אז הרב דוב קוק אמר לרב יעקב עדס, עכשיו, השבוע, אמר לו, רבי ינקב, ככה אמר לו, רבי ינקב, מה אתה אומר לי, אם אני יכול לעשות, הרי אני חיידק לעומתך, בטח שאני אעשה מה שאתה רוצה. אמר לו הרב עדס, כבודו אומר שאתה חיידק לעומתי. חיידק זה משהו בעל חי, זה משהו מציאותי. אומר, דע לך שאני לא מהיום אומר את זה, אתה משה רבנו של הדור ואני אבן לעומתך. אבן זה דומם. אומר, אני, מה זה שיחה של תלמידי חכמים, באיזה ענווה אחד מדבר לשני. זה נקרא המלכת את חברך. לא, אנחנו לא חייבים להשתמש בביטויים של חיידק ואבן, אנחנו צריכים להיות בדרגה הזו בשביל להשתמש בכאלה ביטויים. אבל אתה רואה מה זה נקרא המלכת את חברך בנחת רוח, איך אחד ממליך את השני עליו, מוכן לפרגן לשני. הגמרא אומרת במסכת שבת בדף למד ד' עמוד א', תלמידי חכמים מפרקסים זה לזה. תראה, כשאתה גומר, אתה עכשיו נמצא בשיעור, או לפני או אחרי, יש רב שמוסר לפניי, יש רב שמוסר אחריי. תגיד, שאתה אומר מילה טובה לשני לפניך, ומילה טובה לזה שיבוא אחריך, אתה משתדל בזה, זה נקרא המלכת את חברך בנחת רוח. אתה לא עושה כל מיני חשבונות. מה? יש שמסבירים שזה היה הפגם אצל תלמיד רבי עקיבא בגמרא במסכת יבמות סמך בית עמוד בית, שלא נהגו כבוד זה בזה. הכוונה, כל אחד, כולם היו תנאים, כולם יכולים להחיות מתים, אבל כל אחד יואג לקישקע של עצמו, הוא לא היה מוכן לבוא ולפרגן לשני. יום אחד היה איזה הילולה באיזה מקום, הזמינו אותי בטבריה, הלכתי הרבה 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 מקומות, היה הרבה ביטול תורה מצד אחד, מצד שני היה הרבה חיזוק התורה גם, הרבה הרבה אנשים התחזקו מכל ההזכרות והדרשות. אז הלכתי פעמים שהייתי בשש שבע מקומות ביום, לא פעם אחת, פעמים הרבה שהייתי כל יום הולך, היה לי איזה שלוש ארבע שיעורי תורה, ותוסיף לזה עוד שתיים שלוש אירועים, ממש שלא נדבר לפעמים גם יותר מזה, אני מדבר איתכם על יום רגיל, באמצע השנה. הלכתי, אה? פה אני משתדל לתת שיעורי תורה לבריתות למול ולנסות כמה שיותר לשבת ללמוד תורה. טוב, אז היה שמה, רציתי לספר לכם, היה פעם הגעתי לזה הילולה, היה הילולה, וביקשו ממני שאני אבוא לדבר. טוב, עכשיו אין שמה 100 רבנים שיבואו וידרשו, מקסימום 2 אולי 3 גג בדוחק. אז אני באתי לשם, באמת באתי בזמן, אמרו לי כן, עוד ממש יגמרו את השיר, 2-3 דקות אתה תדרוש, וחשוב לנו שאתה תדרוש, למה יש הרבה קהל, הרבה בעלים, הרבה אנשים שאתה יכול להשפיע עליהם בזמן של שמחה, להשפיע עליהם תשובה. אמרתי טוב, יהיה הילולה של רבי יעקב בחצר, אני זוכר זה היה בטבת, חף בטבת. טוב, אני הייתי שם, יוצא יום הנישואין שלי. אתה יודע, לפעמים אדם יום הנישואין הולך, מטייל עם אשתו, עושה איתה איזה סיבוב, משהו, מחוץ לגינה. אבל ברוך השם אצלנו אין לא יום הולדת ולא כל מיני זה, תמיד משתדלים ללכת, זה לא משנה מתי זה חל, הולכים ללמוד תורה וללמד תורה. הגעתי לשם להילולה. טוב, עובר 2-3-4 דקות, פתאום הגיע רב אחר. בסדר? למה לא? מה? שיבוא. עכשיו, מה הסדר הוא? שאם אני אמור לי גם לדרוש לפני, והכל בסדר, אני אמור לדרוש. גם אני הזמן שלי יקר. הוא בא אליי, אמר לי, תראה, מחילה. אבל אני, הוא לא אמר מחילה, אבל לא משנה. אמר לי, אני באמת ממהר מאוד, אני יוצא 3-4 דקות, אני מדבר, אחרי זה אני הולך. אפשר? אמרתי לו, בסדר. מה אתם חושבים? כמה זמן הוא דיבר? כמה? 45 דקות. שבאמצע שהוא דיבר כבר אנשים הלכו. עכשיו אני, למה לא הלכתי? הלכתי לצאת, בשביל לא לפגוע בו. בשביל לא לפגוע בו. כשנגמר הדרשה כבר לא נשארו אנשים. כבר הלכתי לבית גם, אולי מניין. כשהוא התחיל את הדרשה, היה 150 איש. מינימום, מינימום. אחרי כמה דקות, אנשים, אתה יודע, רואים, דרשה, דרשה, דרשה. אין כלים, אין כלום, אין שום דבר, אנשים כבר הלכו לבית, כבר היה מאוחר. נגמר הדרשה, אתם חושבים שהוא התנצל? לא. אבל הוא התקשר אליי מאוחר בלילה, ואמר לי, אולי בסביבות 1 בלילה הוא התקשר. אומר, תראה, רציתי להגיד לך, היה לי עניין גדול להמשיך לדבר. אז תיקח את זה בחשבון. אתה יודע מה? מאז עברו הרבה מים בכנרת, איך אומרים, אני שכחתי מהסיפור, הוא ודאי שכח מהסיפור, אנחנו רואים אחד את השני ומתחבקים ומתנשקים, הכל בסדר. אבל זה לא נקרא המלכתת חברך עליך בנחת רוח. זה לא נקרא דוגמה של המלכתת חברך בנחת רוח. אדוני, אתה יכול להגיד עד מחר, עד מחרותיים, יש לי עניין, יש לי עניין. אתה לא יכול לייבש אנשים. אתה לא יכול לייבש בן אדם. ביקשת גם רשות, לקחת כמה דקות, דיברת בסדר. אתה לא יכול 45 דקות לבוא ולייבש את כולם. אדם צריך להיות רגיש, 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 רגיש. העניין הזה זה אצל כולם. זה לא משנה אם זה אתה אצלך ואשתך בבית. זה לא משנה אם אתה עם הילדים. זה לא משנה אם אתה רב עם הקהילה. זה לא משנה אם אתה בבית הכנסת. בכל מקום. המלכת את חברך בנחת רוח. שימו לב, מה כתוב פה? שני דברים. אחד, המלכת את חברך, עשית אותו מלך עליך. מלך, מה אתה עושה? נותן לו ראשון. לא כתוב, הכהן וקידשתו, אתה נותן לו לפתוח ראשון, לקרוא בתורה ראשון, הגמרא מביאה במועד קטן כ"ח, בגיטין נונטט, הגמרא אומרת, תבוא, תיתן לו הכל ראשון. למה? כהן זה ממלכת כהנים וגוי קדוש, יש בהם טבע של מידת המלכות. אתה צריך לבוא ולתת להם כבוד. אתה מכבד אותו ראשון לפניך. המלכת את חברך עליך. איך היה עליו השלום, מרן הרב עובדיה, כשהיה, ממרום גילו. עם כל גדולתו בתורה, שישבו לפניו תלמידי חכמים אחרים, שגדולתם גדולה מאוד בתורה, אבל מי יכול להגיע לגדול שבגדולים? הוא ענק שבענקים. כשהוא היה דורש, הוא היה אומר, ברשות ידידי ואהובי, הרשב"א. אתם יודעים מי זה הרשב"א? רבי שלום בן אפרים, אני זוכר, היה אומר על הרב שלום כהן הרשב"א, לפעמים היה קורא לו המהרש"א. כמו הבן איש חי שהיה קורא לרב שמעון האגסי, פעם הוא קורא לו הרשב"א, רבי שמעון בא, פעם קורא לו מהרש"א. רבי שמעון אגסי, פעם הוא קורא לו על שם, על שמו ושם אביו, פעם הוא קורא לו על שמו ושם משפחתו. אחרי זה אומר, ברשות ידידי הרשב, אתם יודעים מי זה הרשב? הרב שמעון בעדני. וכך היה אומר. ואחר כך, טוב תגיד, אלה עוד היו חברים שלו מהישיבה, או קצת, איך אומרים, פחות מהגיל שלו בעשר שנים, לא נורא. תגיד, מה עם כאלה צעירים? כשאני הוצאתי את הספר הראשון, הבאתי את זה לרב. זה היה בשבע ברכות שלי. הבאתי את זה לרב, אני רציתי לפני כן עוד להוציא, עוד שהייתי בן 16 רציתי להוציא ספר. אבל לא משנה. בקיצור, הוצאתי את הספר הראשון, תשובות בהלכה, בענייני חופה בקידושין. נכנסתי לרב, הבאתי לו את זה, והיה שמחה גדולה מאוד, והקדיש לי זמן, ובאהבה, ובנחת רוח, וצ'פחות, כמנהגו בקודש, לעודד את כולם. אחר כך בסביבות השעה 1-2 בלילה, התקשר אלינו הרב קריספל, שהיה שם בבית של הרב. הוא אומר, תדע לך, עכשיו הרב סיים ללמוד את כל הספר שלך, במשך כמה שעות ישב והגה בספר. אומר, תראה מה זה, אברך צעיר, בחור צעיר, בן כמה הייתי? בגיל 23 הייתי בחתונה, בערך, קצת פחות. כמעט 23 הייתי. תראה מה, הגדול הדור יושב לומד בספר של צעיר, ולא זו בלבד, תראה בספר שלו על זרעים, על דיני שביעית, על תרומות ומעשרות. בספר של הרב על תרומות ומעשרות, היה לנו חבר בכולל, שיהיה בריא, שמיתן לו רפואה שלמה, וייתן לו זרע הקודש של בר קיימא, רבי בועז כדורי. הוא חכם בחריף גדול בתורה. הוא הוציא ספר נקרא באר בשדה על הלכות תרומות ומעשרות. מי שקורא חזן עובדיה בהלכות תרומות ומעשרות, יראה כמה פעמים מוזכר הספר הזה באר בשדה, כל כמה עמודים. למה? הוא בירר טוב את שיטת מרן בית יוסף. כשהרב כתב הלכות תרומות ומעשרות, כל הזמן פתח את הספר באר בשדה. תגיד, הבאר בשדה הזה, בן כמה היה באותו הזמן? עוד לא בגיל 30. עוד לא בגיל 30. ואתה בן כמה? בגיל 90. אתה גדול הדור, כולם לומדים בתורה שלך, מה אתה כותב? מפלפל באברך צעיר. ידידנו, רבי אסי בן היולי, הלוי, גם, יש לו כמה ספרים, פשוט נחלת לוי ועוד. אתה רואה בחזן עובדיה שבת, בכמה מקומות הוא כותב. וכן כתב ידידנו, ידידנו. טוב, זה שאתה כותב הסכמה לכולם, אתה כותב עליהם ידידנו, בסדר, אתה רוצה לעודד אותו, אבל בפסקים שלך, הוא מעיין בפסקים של הצעירים, והוא כותב, וכן, ראיתי, תראה מה זה. תקרא תשובות שלו ביביע עומר, שהיה בחלק א', חלק ב', ג', ד', תראה מה, עם מי הוא התכתב שם, עם כל גדולי הדור שלפניו, וכולם מעריכים אותו, הוא כותב עליהם ידיד נפשי. על הגאון הרבי צבי פסח פרנק, מה, איזה ביטויים, אחד כותב על השני. על הגאון רבי זרעתי הרבו, על החכם אפרים כהן, ועוד, על החכם סלטון. תראה בכל זה, באיזה צורה מכובדת, הוא כותב לצעירים, מה זה נקרא? המלכת את חברך בנחת רוח. המלכת את חברך בנחת רוח. מה?
שלום, כן. היה פשוט כאן, היה מזמין כאן, רבנים אחרים, ולא היה נותן, זאת אומרת שכל, הוא עכשיו נותן שיעור, הוא היה קם, אין מלכות פוגעת בחברתה, דקה, כן? היה קם בזמן, והיה מביא כיסא, היו מביאים לו כיסא,
אמת, אני זוכר את זה כמו היום. תגיד, ופה בשיעור, שיבדל לחיים טובים, הרב סופר, איך היה פה יושב הרב? הרב יעקב יוסף היה יושב לשמוע את השיעור? היה אומר גם, אמור לכבוד הרב, מה? אמר להם, גם אני צריך לשמוע מוסר. איזה גדולה, זה נקרא, המלכת את חברך בנחת רוח. נכון? נכון, נכון, של הספרות, נכון? נכון? זה נקרא המלכת את חברך, זה נקרא אדם גדול. אדם, לפעמים, אתה נמצא באיזה מקום, ואתה באמת ממהר. תגיד, אבל גם אחרים ממהרים. תשים לב, כשאתה מדבר, שים לב שאתה לא תטריח את האחרים גם כן. ולפעמים, אתה דרשת, אתה דיברת, החכם ההוא שמע אותך. עכשיו, אתה רוצה לצאת. אתה אומר, מחילה, אני יוצא. טוב, לא דיברנו. לפעמים אתה הולך משיעור לשיעור, ממקום למקום, אבל לפעמים באמת, אתה עכשיו אין לך מה לעשות. אלא מה? אתה אומר, מה, אני אשב ישמע את ההוא? אז מה אתה אומר? מחילה, אני דיברתי, אני ממהר. גם פה אדם צריך להיות רגיש. המלכת את חברך בנחת רוח. כמובן צריך ללמד זכות על מי שהולך. אבל צריך לזכור דבר אחד. המלכת את חברך בנחת רוח. כמה תחנות יש לנו ביום יום בחיים, איך אנחנו יכולים להמליך את השני עלינו, לעשות לו טוב, שיהיה לו טוב, שיהיה לו הרגשה טובה, שיהיה לו שמחה. אז זה במאמר מוסגר הסברנו מה זה מלאכת חברך, מה זה נסעת ונתת באמונה. מרן בחוש של משפט כותב בסימן שין למד זין, וכבר מקורו ברמב״ם בסוף הלכות שכירות בפרק י' ג' הלכה זין, כותב שם הרמב״ם, בואו ראה יעקב אבינו שעבד בביתו של לבן עם כל השקר של לבן, השקר הלבן ששיקר אותו לבן, שקר שקוף, בכל זאת עבד אותו יעקב בכל כוחו. כמה החליף לו, עשרת תמימים, גנובתי יום, גנובתי לילה, בקרח, בשלג, בשרב, תמיד אבל יעקב אבינו עבד בכל כוחו. כותב מרן בחושן משפט, יראה אדם יעקב אבינו הצדיק, אפילו שלבן גונב אותו, הוא עובד אצלו ביושר ובאמונה. מה השאלה הראשונה ששואלים את האדם? נסעת ונתת באמונה. אתה מביא קבלן, אתה מביא שיפוצניק, וכן על זה הדרך. בכל, אתה בעצמך עובד. כמה רגישות אדם צריך שיהיה לו שלא ייקשל בענייני מסע ומתן. אין כמו, אני אומר לכם. כל מי שמביא, זה לא משנה מי, לא משנה מה, מוטב לך להתבייש ביום הראשון, מאשר אחר כך לאכול אותה בעשרות אלפי שקלים. מה מוטב להתבייש? ואם אתה מביא חבר, שיעבוד אצלך. אז אתה אומר, מה? מה, אני לא יאמין לו? בטח אני יאמין לו. גם הוא אומר שהוא יאמין לך. תיקח דף, תרשום הכל, תרשום חוזה. תראו, יש ספר על האור לציון, חכם בן ציון אבא שאול. רבנו האור לציון, כתב, יצא שלוש חלקים, נכון? יש שמה, שמובא על, על יום האירוסין שלו, אז כתוב, יש שמה את הדף של השטר, בין האיש, בין הצד של החתן לבין הצד של הכלה. אז אני יודע עד היום, הרבה מתלמידי הרב בן ציון, ווודאי במשפחתו, מקפידים שעושים וורט, שעושים תנאים, כותבים דף. הוא אישי, מה לכתוב דף? למה? מה, אנחנו לא מאמינים אחד לשני? אמר כן, מאמינים, מאמינים. אבל אין כמו שאדם כותב דף. יש דברים שלפי ההלכה חייב לכתוב אותם, כמו בגמרא בסוף איזהו נשך, בדף עיני עמוד ב', ומרן פסק את זה להלכה בחוש המשפט, שבהלכות הלוואה, שכאשר אחד מלווה לשני כסף, צריך לחתום, שיהיה חתימה, או על ידי עדים. אותו דבר גם פה. אדם, יש לך, אתה חוז, יש לך, עכשיו אתה רוצה להתקין מסגנים. כמה? 5 מסגנים. כל מסגן עולה כך וכך, כל התקנה עולה כך וכך. כמה? תלוי לפי כמה המטר של הצינורות. כל מטר לוקחים, נראה לי 100 שקל. אתה לוקח, כל, תעשה כל זה, אתה מגיע לאיזה 10, 11, 12 אלף שקל בשקט, בלי להניד עפעף. למה לא תרשום את זה בינך לבין החבר? תרשום. תגיד לו, נכון, אנחנו חברים, אבל בוא נרשום. למה? אם יש שאלה, יש לנו שאל, יש לנו על מה לדון, יש לנו על מה לכתוב. נסעת ונתת באמונה. כאשר האדם יודע לשאת ולתת באמונה, ביושר, ביושר. לפעמים אתה רואה בן אדם, אתה בא אליו לבית, אתה שואל, כמה, למה הזמין אותך? אתה בעל מקצוע, הוא הזמין אותך כי אתה פרסמת, מתחייבים להכי זול בעיר. תראו, כל הזמן מפרסמים. אני אצלי בבניין, כל יום, כל שבוע, כל שבוע, יש שם מישהו מביא את הדף שלו, כותב, אינסטלציה, חשמל, שיפוצניק, הכל במחיר הכי זול. תתקשר אליו, תראה באמת אם הוא הכי זול. טוב, גם אם ביררת המחירים, והוא אומר לך בטלפון כך וכך המחיר, כשהוא בא אליך לבית, והוא עושה את העבודה, הוא מתחיל את העבודה, הוא אומר לך, תראה, באמת, העבודה שאני התכוונתי, באמת, זה המחיר. נגיד, סיכמנו 1,000 שקל, ומה זה 1,000 שקל? אומר, תראה, אבל 1,000 שקל, הכוונה, זה השחור בלי הלבן. מה זה השפה הזו? אני יום אחד היה לי כזה דבר. מה הבנתי? לא הבנתי מה הוא רוצה. אמרתי לו, מה זה שחור, מה זה לבן? אומר, תראה, 1,000 שקל, שחור, זה העבודה. אומר, לבן, זה כל מה שצריך לקנות. זה לקנות סימפונות? סימפונת? זה עליך הסימפונת. את עכשיו, טוב? אז מה? הוא אומר לך, הסימפונה הזו, סתם אני נותן דוגמה. נגיד, הסימפונת, נגיד, עולה 100 שקל. תלך עכשיו לטמבור, תקנה אותה ב-100 שקל, הוא הולך, קונה אותה. אומר לך, תראה, על העבודה שאני הלכתי להביא, ללכת, לחזור, ביקור בית, זה עולה 250 שקל, אתה צריך לשלם לי על זה. בקיצור, אחר כך, הגומיה, שמה, תראה, העבודה, 1,000 שקל, אם זה בלי כל הבלגן, אבל היה לך פה בלגן, תראה מה. מה, לא עבדתי טוב? אחרי שגומר את הכל, והוציא ממך את הכתובה של הסבתא שלך, מה הוא אומר לך עוד בסוף? מה עם טיפ? היה לי פעם אחת הובלה, אספר לכם סיפור. היה לי הובלה, אני זוכר. עברתי כמה רחובות היה? אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ארבע רחובות. ארבע רחובות עברתי. באחד, ברוך השם, 10 גלויות, גלתה שכינה. אנחנו בחיים האלה מתגלגלים מדירה כזו לדירה כזו, ממקום כזה למקום כזה. טוב, באחד הפעמים שעברתי דירה ממקום למקום, אני זוכר עד היום, אמרתי לו, תראה, זה לא רחוק, זה פה, בוא תראה, אל תגיד לי, אני יש לי מלא ספרים. אל תגיד לי, אחר כך כן ראיתי, לא ראיתי, בוא לבית לפני, תראה. הסתכל, ראה, ראה את הכל, הכל בארגזים. אמרתי לו, תרים, תסתכל, זה לא כלי בית, זה ספרי קודש. יש פה כמה מאות ספרים. אז היה מאות, היום יש אלפים, ברוך השם. אמרתי, תראה, יש פה מאות ספרים. טוב, הוא מרים אותם, מסתכל, אומר לי, בסדר, הכל בסדר. המחיר, אומר לי, 2,500 שקל. טוב, אמרתי לו, בוא תיקח, 2,500 שקל, תבוא, אין בעיה. טוב, כבר באמצע העבודה, באמצע העבודה, הוא שולח את השני, היה אחד מלמעלה, אחד מלמטה. הוא שולח את השני, הוא אומר, תראה, הוא למטה אומר, ניקח שם מושאל, רובן. כן? לא, השם שלו לא היה רובן, רק שם מושאל. הוא אומר, תראה, רובן, למטה אומר, זה הרבה עבודה, זה לא מה שסיכמתם. אמרתי לו, מה? זה לא מה שסיכמנו? תביא אותו, איפה הוא? הוא אומר לי, הוא למטה. הוא אומר, לא, הוא סתם אומר בשמי, אני לא אמרתי. בסדר? הוא כבר הרק, אבל הכין לי את הקרקע. כבר הבנתי במה מדובר. טוב, נגמרה העבודה, עזוב, שברו לי, הרסו לי, ספרים בר מינן קרעו לי, למה ערבים זרקו אותם, ומה שאני ראיתי, על כל פנים, הרוב היה בסדר, אבל היה גם פשלות. נגמר הכל, אני במקום להביא לו 2,500 שקל, בלי שהוא מבקש, הוצאתי 2,600 שקל. למה? 2,600 שקל יש מצוות תענק תעניק. בן אדם עבד אצלך, עשה אצלך עבודה, יש עניין להוסיף לו, זה נקרא ענק תעניק, זה מצווה מהתורה. עכשיו, אני לא חייב לתת לו 100 שקל, ענק תעניק, אני יכול לתת לו גם 5 וגם 10 שקל, אני יוצא די חובה. אמרתי לו, אני בן אדם, אני יוסיף לו. הוספתי לו עוד 100 שקל, בלי שהוא ביקש. הוא סופר, הוא אומר, תראה רבנו, יש פה 2,600 שקל. אמרתי לו, כן, אני יודע, 2,500 שקל זה על מה שאתה עבדת, ועוד 100 שקל זה ענק תעניק. מה הוא אומר לי? תגיד, ומה עם טיפ? ומה עם טיפ? אמרתי לו, תגיד לי, אני לא מבין, אתה בלי שביקשת קיבלת טיפ, קיבלת ענק תעניק, מה עכשיו אתה רוצה טיפ? טוב, הוא אומר, תגיד, ומה עם הטיפ למוסטפה ולהוא שם למוחמד, היו שם שני ערבושים. אמרתי לו, תגיד לי, אתה רציני? אני לך מביא, אתה רוצה להביא להם? ועכשיו הוא אומר לי לידם, תראה, אלה עבדו טוב, מה לא מגיע להם? עבדו קשה. אמרתי לו, בוא חביבי, בוא לצד רגע, אני רוצה אותך. אמרתי לו, תקשיב לי, אני נותן לך, בלי שאתה מבקש, ממה שאני אין לי, בדוח הגדול בר מינן, נותן לך, בכל זאת לקיים את המצווה, בשמחה נותן לך. אתה אומר לי, למה אני לא נותן לערבים טיפ? אומר, טוב, אני לוקח את 100 שקל האלה, אני אתן להם 50-50. אמרתי לו, תקשיב, את 100 שקל האלה הנוספים שנתתי לך, אתה יכול לקחת ארטיקים, לקנות ולחלק לתלמידים בגן העירייה אם אתה רוצה. מה שאתה רוצה תעשה מזה. אבל אם אתה הולך להביא אותם לערבים, תחזיר את 100 שקל בחזרה. אמר, לא, תביאו לי אותם, הכל בסדר. זה רבותיי, נסעת ונתת באמונה. כמה אני יכול לספר לכם? כל אחד שיושב פה יכול לספר כמה תקלים היו לו בעניין של נסעת ונתת באמונה. על מה? לא סתם הגמרא אמרה, ובזה נסיים, הגמרא אומרת בברכות דף ח', גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. אדם שעובד, הכסף שמגיע לך, בין אם אתה באינסטלציה, בין אם אתה חשמלאי, בין אם אתה קבלן, בין אם אתה מסגר, זה לא משנה מה אתה, החרש והמסגר. כשהכסף אצלך נמצא ביד, האם הכסף הזה הוא כסף של דמים שאין בהם גזל? רבי אברהם בן הרמב״ם כותב בספר המספיק לעובדי השם, ספק של גזל אחד שיש לאדם ידהה 10 שנים של תעניות וסיגופים. תוספות כותבים במסכת בבא בתרא דף פ"ח עמוד ב', תוספות אומרים, גמרא הרי כותבת, זה גם בגמרא ביבמות, עם כ"ב עמוד ב', קשה עונשן של מידות יותר מן העריות. שואלים תוספות, לכאורה למה? למה? הרי כתוב, אדם שהביא ממזר לעולם, גמרא אומרת בחגיגה דף ט', מעוות לא אוכל לתקון, חסרון לא אוכל למנות, זה הבעל השתיש והוליד ממזר, לדעה אחת בגמרא, בט' עמוד ב' למטה. אומרים תוספות, תראה, אף על פי כן, אף על פי שאמרו מעוות לא אוכל לתקון, חסרון לא אוכל למנות, אומרים תוספות, וכשעשה תשובה שענה, יקבלו את התשובה שלו. אומרים תוספות, אבל בגזל, אף על פי שיש לנו תקנת השווים, בגמרא בבבא קמא צדיק דל, לא צריך להסביר לכם, אתם יודעים שאדם שהוא גזל, והוא בעל תשובה,
אומרים לו, טוב, תעשה בזה צורכי רבים ומחו לך.
אומרים תוספות, אף על פי כן, זה לא תשובה מעלייתה.
אדם בא לשת איש בר מינן, הוליד ממזר בר מינן, אומרים תוספות, יכול לעשות תשובה. והתשובה שלו, תשובה מעלייתה תהיה. אבל בגזל, הכסף לא בא בבן אדם למקום, אבל בבן אדם לחברו שגזלת ולא החזרת לבן אדם את הכסף, נכון יש לך תקנה של צורכי רבים, אבל לא היה תשובה מעלייתה. לא עשית תשובה מעולה. פוסקים דיברו בזה בהלכות גזלה. שם נראה לי בסימן שין סמך וב, שין סמך זין, בחושב משפט. אתה רואה מפה כמה קשה עונשן של מידות. שהכסף שמגיע לאדם יהיה כסף ביושר. אני, כשבזמנו באתי לטבריה, אז היה לי דירה בסביבות 56-7 מטר, בסביבות 60 מטר, משהו כזה. היה דוחק עצום. אמרתי נרחיב קצת. ביקשתי אישור מהשכנים, כמובן, איזה שכן רוצה לתת לך אישור? עכשיו בוא בזמן שאתה לא מסתיר לאף אחד, אתה לא אוכל לאף אחד, הם בכלל נמצאים בקטע השני. ולפני שאני באתי לטבריה, גם הם הרחיבו. אז למה לא תעשה רחיב עם מקום ההולך? למה? מה יש? תן לבן אדם. לא הסכימו. פניתי לעירייה, עשיתי הכל ביושר. העירייה באה, אמרה להם, בואו תתנגדו, למה אתם מתנגדים? אחד לא רצה לבוא, השני לא פה. בקיצור, סוף דבר הכל נשמע, נתנו לי אישור. נתנו לי אישור, בניתי כחוק, הכל כמו חוק. נגמר הבנייה, מי יצא עליך? השכן מלמטה, הוא עשיר כמו קורח. כמו קורח, לא פחות ממנו. יש לו חנויות של תכשיטים בצפון, והוא תורם גדול, הוא בקריית שמונה, כמעט כל בית הכנסת נמצא שם, כתוב השם שלו שהוא תרם למקום. ממש ככה. ומקדם, לפני שאני בניתי, רחבתי מעט, הוא גם כן היה, כל פעם בא, תומך בי. פעם נתן לי 500 שקל לפני ההג, בלי שביקשתי, אף פעם. כל פעם רואה את הילדים, היה נותן ופלים. אבל פתאום מה? כואב לו. למה הוא יחיב? עכשיו, הוא לא גר שם. יש לו שם בית, לפני 40 שנה, הוא בא לשם, אתה יודע, לביקורים. כשהוא היה בזמנים הטובים, הוא מגיע פעם בשבוע, בקושי לשעה הוא נמצא במקום, ככה סתם מטייל, הולך בא, ולא רוצה להגיד לו עוד מה, והולך. הוא ראה את זה. אתם אנשים שקט? יום אחד אני מקבל תעודה מבית משפט, כותבים לבוא לבית משפט. אמרתי, טוב, מה אני אעשה? יש לי דין ודברים איתו, אני אלך? הלכתי רק פעם אחת. פעם השנייה כבר לא באתי. פעם השלישית ודאי לא הלכתי. למה? אמרתי, למה אני אשרוף כסף על עורך דין סתם? אמרתי, אשלך על השם יאבך. הבנתי שהמשחק מחור מראש, זה הביא עורך דין. השקיע, אתה יודע כמה כסף? נראה לי הוא שילם לעורך דין יותר מהכסף שהוא טבע אותי. יותר מהכסף שהוא טבע אותי. אמרתי לו, חביבי, עכשיו ניסיתי להרבות על אברעים, הלכתי להביא לו מתנה, אמרתי לו, בוא תשמע, אם יש לך שאלה עליי, בוא תקח אותי לדין תורה. אמרתי לו, דין תורה זה טוב בשבילך וטוב בשבילי. למה? שכל הכסף שתקבל, תקבל אותו ביושר. תשמע, מה אני אומר לך? אני אקח את הכסף, כל הכסף, אני אצרום אותו לכולל, אתה שומע? אבל ממך אני אוציא, את העיניים אני אוציא לך. ככה באלו המילים, וגם יותר חמור מזה. הוא אומר, את העיניים אני אוציא לך, אני, אבל מה? הייתי רגוע. למה הייתי רגוע? כי לאורך כל הדרך הוא אמר לי, את כל הכסף שאני אקבל ממך, הכל אני אתרום לכולל. אמרתי, טוב, אולי לא עשיתי צדקה כמו שצריך, אז הקדוש ברוך הוא נוטל ממני בצורה אחרת. נטל ממני, חביבי, טבע אותי בכמה עשרות אלפי שקלים. והתחלתי כשהגיע, בסוף אני שילמתי לו כל מה שהוא רצה, כמובן. כל מה ש... גזלו ממני והשקו ממני המינים הרשעים האלה. אבל אני רגוע. למה אני רגוע? ככה השם רצה. קיבלתי את זה באמונה. וגם שמחתי שלכל הפחות הוא אמר, ואני מאמין לו בזה. למה אני מאמין לו? כי הוא באמת תורם גדול. טוב, לקח ממני את הכסף. לכל הפחות הכסף הלך למקומות של צדקה, למקומות של תורה. הוא באמת תורם גדול לתורה. אבל לא היה לו את השכל להבין שהוא יכול לשים פה במקום לשים שם במקום אחר, או גם פה וגם שם. זה נקרא נסעת ונתת באמונה. אל תתבע את החבר שלך לערכאות של גויים. אם יש לך דין ודברים איתו, לך זה דין תוכה. למה היום אנשים, דבר ראשון, הוא בנה משהו, עשה משהו, ישר מתקשר לעירייה. ישר מתקשר למשטרה. איפה הלך חושן משפט? סימן חפב, שם מרן כותב על הרמב״ם בלכות סנדרין, הוא מעתיק את לשונו, אחרי זה כמרים יד בתורת משה רבנו עליו השלום. מה אומר ריבי? מה אמרת? לא, הוא טבע אותי על הרחבה. תראה, לפי החוק, אני הוצאתי חדר. הוצאתי חדר, עכשיו בשביל להוציא חדר, הם רצו שאני אעשה את זה ממד. לכן זה עלה לי פי, לא פי שתיים, פי כמה וכמה עלה לי יותר. זאת אומרת, אם הוא עכשיו סוגר, הרחבתי לו את הבית. הרחבתי לו את הבית, ועוד הוא יצטרך לשלם לי. אבל הוא לא צריך את הבית. הוא לא צריך את הכסף, ובר מינן מסכן משעמם לו, לא עליכם, הוא לא זכה לזרע של בר קיימא גם. הוא לא זכה לילדים. אז אני לימדתי עליו זכות. הבן אדם הזה מסכן, הבן אדם הזה בלי ילדים, אבל מה? מעסיק את עצמו. אתה מבין? אתה חושב שזה נגמר? איתו זה נגמר. הלך, עזבו אותנו להנחות. ברוך השם שעזב אותי. זה נגמר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להביא לבן אדם משהו, קפץ עליו רוגזו של יוסף. עכשיו, מי בא? באה השכנה מצד, בכלל לא. מה אומרת? עכשיו, בית משפט שני עכשיו נהיה. אחרי שזה גמר, הוא עורר את כל הדובים, את כולם הוא עורר. עכשיו, גם היא רוצה, על מה היא רוצה? למה אתה יש לך תשמישים בחצר, שאתה, הרי הבית ככה נמצא. נגיד, זה השטח, זה כל השטח, אז יש פה ארבעה דיירים. כן? אני גר פה, מלמטה יש עוד מישהו. פה גרה מישהי אחת, כן? ומתחתיה גר מישהו. הבנתם? זה הצורה של הבנייה של הבית. בית ישן, בית ערבי. אז זאת אומרת, אותה אישה שגרה פה, מסכנה. גם היא מסכנה אחת גדולה, גם היא מעסיקה את עצמה. יום אחד אמרה שהיא עוברת לטורקיה, לא יודע למה היא לא נשארה שמה. באמת נסעה לטורקיה, היה שקט. חודש וחצי, היחידים שהיה שקט. בקיצור, אז יום אחד היא אמרה, אני מקבל, גם לא אמרה לנו, יום אחד, מה אני מקבל? על מה היא רוצה? שאתם פה יש לכם, שמתם פרגולה, ואתם משתמשים תשמישים בחצר. עכשיו, כל החצר הזאת, פה יש חצר גדולה יחסית. אמנם מוזנחת, אבל יש שם חצר. היא אומרת, תראה, היא טוענת, היא מביאה שם מודד, אומרת, תראה, לפי השטח, בחצר הזה, הרי זה הכל חלק משותף. אם זה חלק משותף, הוא לא שווה הרבה, זה שווה כמה גרושים, אבל לא משנה, זה שווה משהו, כמה שקלים. זאת אומרת, כל החלק הזה המשותף, אתם משתמשים יותר ממה שאני משתמשת בתשמישים של החצר. אז מה היא רוצה? היא רוצה או שנשלם לסחירות כל חודש, דמי שימוש, או שנחלק את החצר. אבל ריבון עלמה, את לא גרה, את גרה פה לכיוון שם, ואני גר פה לכיוון שם. אז את לא מגיעה בכלל לכיוון של החצר. טוב, מה את רוצה? בואי תגורי שם. את רוצה לבוא לעשות שם המנגל? תבואי, תעשי שם המנגל. אני לא מפריע לך. עכשיו, יותר מזה, היא באה ולקחה ובנתה על חשבון החצר. בנתה עוד, רחיבה את הדירה ועשתה מדרגות, סיפור שלם. בנוסף לזה, סגרה לנו את הדלת מפה, שאנחנו לא נוכל להיכנס. אלא כל פעם שאני רוצה להיכנס פה לבית, במקום להיכנס ישר, אני צריך לבוא ולעשות סיבוב. סובו ציון והכיפוה. אני, יש לי עליה טענות משפטיות אם אני רוצה. גם שמה, לא לקחתי לעורך דין, לא שאני אומר לכולם לעשות את זה, אבל ראיתי שכשהמשחק מחור מראש, ואמרתי, העורך דין שלי זה הקדוש ברוך הוא. אתה מבין? זה אדם צריך לראות בכל דבר, זה לא פשוט, אתה מבין? בסוף בן אדם בא, מוסים ממך כסף, אבל נסעת ונתת באמונה, מאיפה הכסף בא הזה בא אליך? מאיפה הכסף הזה בא אליך? כמה אדם צריך להיות לחשוב אלף פעם? עדיף, הנה, תראה, אדם, אני רואה אנשים בפיצוחים, פה בשכונה, אני רואה אנשים מראש המים. אני אומר לכם את האמת, אני מתפעל מזה. אתה אומר לו, שים לי 500 גרם קשיו, הוא מוסיף לך תמיד עוד קשיו, 1-2. אני רואה את זה בעיניים. לא דווקא כשאני קונה, אני רואה את זה. כשאני בא לחנות, אני רואה את האחרים, אני רואה איך הוא שם לו. הוא שם לו עוד בוטן, הוא שם לו עוד משהו. זה ראש המים. זה ראש המים. זה אדם שלא רוצה לחזור בגלגול. זה האדם שבאמת יודע מה זה נסעת ונתת באמונה. ולמה שואלים את השאלה הזו הראשונה את האדם, ובזה נסיים? אומר הרע, אומר, אה? כן, אני לא גר שם, אני כבר גר פה, מה? אבל לא משנה. אל תחשוב, בכל מקום יש תיקון, אם אתה... אדם, ועם כולם, אגב, גם עם השכן הראשון, וגם עם השכנה השנייה הזאת, שמעולם לא התחתנה, פעם אחת הייתה חיה עם ערבי בר מינן, הביאה ממנו ילדה. זהו. כן. מסכנים אנשים, והיא באה מבית חרדי, מצפת, ההורים שלה היו מצפת, והיא התקלקלה, עברה לטבריה, הם פשוט לא הכירו בה, אז היא כפרה בעיקר. כיפור, אני הולך לבית הכנסת, הייתי הולך לבית הכנסת עם מטלית, הולך בין הצדדים, בר מינן מהבית שלה, אתה שומע שירים וזה, מסכנים אנשים. ואתה, אנשים כבר, לא רק תינוקות שנשבו, רחוקים, כבר מסכנים, כבר לא זוכרים בכלל איך קוראים להם, איך היהדות, איך היהדות נראית. ושתבין, משלוח מנות תמיד קיבלה ממני. כששיפצנו את הבית, הייתה כל יום באה, לא היינו יכולים לגור בבית, כמה חודשים, כל יום רואים חסר משהו, פעם חסר עריכים, פעם חסר מלט, פעם חסר זה, יום אחד ראינו שזאת, יום אחד תפסנו את הלחם. מה זה? לא, אני שמתי שם דברים, אני לוקחת. זה הכל שתקנו. לא רבנו ולא שתקנו. אנשים טובים היו שמים לי בבית לפעמים דברים, אתה יודע, מאחורי הבית, פירות, ירקות, לא משנה מה. אם לא לקחתי את זה בזמן, פשוט זה כבר אצלה בבית. משהו, גנבת מדופלמת, משהו. ותמיד שתקנו. אני אומר לך, תמיד זה אומר תמיד. מי הרוויח? אני הרווחתי. למה? הראש שקט, מה אני צריך לאכול את הלב שלי? מה, בשביל מה? אבל זה נסעת ונתת באמונה, כמה זה חשוב. לא סתם שואלים את הבן אדם את השאלה הזו. טוב, השם יזכה אותנו. נזכה בעזרת השם ללמוד וללמד. שמו ולעשות, שנזכה שהכסף שיבוא לנו יבוא ביושר. ושנזכה לדעת להיות זהירים, במלאכת את חברך, עליך בנחת רוח. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנן בן קשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ברכה בעלם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן. בעלמא. אמן. בשם כל חברי השיעור אנחנו רוצים לאחל מזל טוב לידידנו, אהובנו, אמנון חבא, שמחתן השבוע את ביתו, שבעזרת שם יעלה הזיווג יפה יפה, בקדושה ותארה, ותהיה סבא שמח בקרוב. רבותיי, יום שני הבא, אם ירצה השם, יהיה רב מחליף, אחי מתחתן, אחי האחרון, מתחתן עשירי קודש, ברוך השם הוא מתחתן, שיהיה לו בשעה טובה מוצלחת, הוא מתחתן כמו עכשיו, בשעה הזאת, אז, וזה לא בירושלים, אם זה בירושלים אולי עוד יכלתי לבוא. אז ביום שני הוא מתחתן, אני לא אוכל להיות בשיעור.